שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף ס"א עמוד ב. כמו שהזכרנו כל יום השבוע, אנחנו מבקשים השבוע לעשות מאמץ מיוחד לעזור להפיץ את השיעורים של האתר, לשלוח אימיילים, לספר לחברים, לתלות שלטים. שמנו באתר השלטים, אפשר לראות אותם תחת תפריט אודות, ואז ללחוץ על עזרו לאתר. ונתחיל את השיעור. השיעור היום דורש המון דמיון. מי שיפתח את הגמרא יראה המון ציורים ברש"י, בתוספות, בבח. אנחנו בעזרת השם, חוץ מהשיעור המוקלט שאתם מקשיבים לו עכשיו, אנחנו נקליט שיעור נוסף עם טכנולוגיה מיוחדת, ששם יהיה אפשר לשמוע את השיעור תוך כדי שרואים ציורים שמצוירים תוך כדי השמעת הדברים, וכך יהיה אפשר להבין יותר את הסרטוטים בדיוק מה מדובר. אז אני מזמין את כל מי ששומע את השיעור הזה לשמוע גם את השיעור שהופיע באתר, עוד פעם sinai.org.il. בדף הקודם עסקנו במקרים שאדם מוכר משהו, והוא לא יגדיר לגמרי את מה הוא מוכר, לכן אנחנו צריכים לעשות איזושהי הערכה למה הוא התכוון, וזה בעצם הנושא של כל הפרק הזה וחצי מהפרק הבא. אז גם עכשיו אנחנו מדברים על מקרים כאלו שאדם מוכר קרקע, ולא ברור לנו לגמרי למה הוא התכוון. ואנחנו מתחילים בשורה הראשונה בס"ב עמוד א'. עכשיו בעצם מתחילה סוגיה אחת ארוכה עד סוף העמוד הבא, של כל מיני מקרים שבהם מכרתי קרקע למישהו, ולא הגדרתי לגמרי את הגבולות של הקרקע. אז ההנחה לאורך כל הגמרא היא שבשביל שנדע למה התכוונתי כשמכרתי לך, אני חייב להגדיר את כל הגבולות מכל הכיוונים. כלומר, שנגיד במפורש שאני מוכר לך קרקע שבצפון היא גובלת עם ראובן, בדרום עם שמעון, במזרח עם לוי, במערב עם יהודה, וברגע שלא הגדרתי את כל הכיוונים, זה כבר בדרך כלל יאמר שלא התכוונתי למכור לך הכל. אז אנחנו נראה הרבה מקרים, אנחנו נצטרך קצת דמיון בשביל לדמיין את המקרים. מי שמשתמש בגמרא יכול להסתכל בציורים שברש"י. אני כל פעם אגיד איזה מספר ציור אנחנו מסתכלים עליו, אז בעמוד הראשון יש פה 7 ציורים ברש"י, ובעמוד ב' רק 2 ציורים. מה שחשוב לשים לב זה שבציורים של רש"י מזרח זה לא כמו שאנחנו בדרך כלל עושים בצד ימין של המפה, אלא מזרח זה למעלה. עכשיו בשביל לפשט, אנחנו כל פעם נדבר על השדה מבחינת הכיוונים, לא על מזרח, צפון, דרום, אלא למעלה, למטה, ימין ושמאל. סך הכל נראה 5 מקרים, כשאחד מהם יתפצל לשלושה שלבים. אז בואו נתחיל. מקרה ראשון, אני מכרתי לך קרקע, ואני צריך להגיד, כמו שאמרנו, את כל הגבולות של הקרקע. אז בצד ימין וצד שמאל אמרתי, זה לא בעיה. אבל מבחינת למעלה ולמטה, למטה יש לי שכן, נניח יהודה, ואיתו יש לי באמת גבול לאורך כל השדה, שזה 100 אמה. אבל למעלה, רק לאורך חצי מהצלע יש לי שכן, נניח לוי, ובשער אין לי שכן. נגיד שיש שם איזה הר או עצים. אז כשאמרתי לך מה אני מוכר, את צד ימין ושמאל אמרתי מה הגבול. למטה אמרתי שאני גובל עם יהודה, שזה 100 אמה, ולמעלה אני גובל עם לוי, שזה 50 אמה. אז יש פה מחלוקת בין רב לבין רב כהנא ורב אסי, מה התכוונתי למכור? כשלפי שניהם לא התכוונתי למכור את כל השדה. כי כמו שאמרנו, אני צריך לסמן את כל הגבולות במלואם. אבל מה כן מכרתי? אז רב יותר מצמצם. הוא אומר, מכרתי רק את הפס שכנגד מה שלמעלה. למעלה אמרנו שיש רק 50 אמה שאותם הגדרתי, אז נוריד משם פס מלמעלה עד למטה, 50 אמה, זה מה שמכרתי לך, חצי שדה. זה הציור הראשון ברש"י. לעומת זאת, רב כהנא ורב אסי, זה הציור השני ברש"י, אומרים שאני לוקח קו אלכסוני מהקצה של הצלע שהגדרתי למעלה, כלומר מאמצע הצלע למעלה, ואני מוריד את הקו באלכסון עד הפינה הימנית למטה. אז יוצא שמכרתי לך טרפז, כלומר צלע שמאל, למעלה צלע של 50 ולמטה צלע של 100, ובצד ימין יש קו אלכסוני שהולך ומתרחב מלמעלה עד למטה. עכשיו, אחרי שרב כהנא ורב אסי אמרו את זה לרב, אז כתוב שרב שתק, משמע שהוא הודע להם. אבל גם לפני שהוא הודע להם, יש מקרה שבו גם הוא הודע. אז זה המקרה השני עכשיו שנראה, אנחנו עכשיו בשורה החמישית. מה יקרה אם אין לי שכן אחד למעלה ושכן אחד למטה, אלא שניים למעלה, שניים למטה? עכשיו אנחנו בציור השלישי ברש"י. כלומר, הצלע העליונה יש לי שני שכנים, בצד ימין של הראובן, בצד שמאל של השימון, ובצלע התחתונה יש לי גם שני שכנים, בצד ימין של הלוי, בצד שמאל של היהודה. וכשהגדרתי לך מה אני מוכר, אז בצד ימין וצד שמאל הגדרתי את שני הגבולות. כשהגדרתי את הגבול העליון, אמרתי שאני גובל עם ראובן ושימון, וכשהגדרתי את הגבול התחתון, אמרתי שאני גובל עם יהודה. ואת לוי לא אמרתי. אז פה רב לא יכול לומר שמכרתי לך רק חצי שדה. כלומר, מה שבין שמעון ליהודה בצד שמאל של השדה, כי הרי אמרתי גם את ראובן, שהוא למעלה בצד ימין. אלא פה גם הוא מודה שחייבים לעשות קו אלכסוני. אנחנו נעשה קו אלכסוני, כמו בציור של רש"י, מהפינה העליונה הימנית עד אמצע הצלע התחתונה. ואז קיבלת טרפז של הצלע השמאלית, כל הצלע העליונה, חצי מהצלע התחתונה וקו אלכסוני. רק נעיר בדרך אגב, תוספות אומר את זה שהעובדה שהגדרתי גם את ימין ושמאל לא אומר שהתכוונתי עד כל הימין ועד כל השמאל ואז אתה תקבל את כל השדה. אלא, כמו שאמרנו בדף הקודם, מיצרים הרחיב לו. כלומר, הגדרתי את האזור, זה לא אומר שזה צריך להגיע עד הקצה הימני, כי כיוון שלמטה אמרתי רק את יהודה, זה יגרום לזה שזה יהיה אלכסוני. אז זה היה מקרה שני. מקרה שלישי, למעלה ולמטה אני שכן עם ראובן, ובצד ימין ובצד שמאל אני שכן עם שמעון. אז אם אני רוצה למכור לך את כל השדה, אני צריך לומר לך, אני מוכר לך שדה שגובלת עם ראובן, שמעון, ראובן, שמעון, או ראובן למעלה ולמטה, שמעון בצד ימין ושמאל, זה בסדר. אבל אם אמרתי לך, אני מוכר לך את השדה שגובלת עם ראובן ושמעון, אז התכוונתי בעצם רק עם צד אחד של ראובן וצד אחד של שמעון. כלומר, נעשה קו אלכסוני, זה הציור הרביעי ברשי. שימו לב שבציור ברשי הקו אלכסוני הוא כפול, אבל זה לא בהכרח, ואתה תקבל חצי שדה בצורת משולש. וככה, מה שקיבלת גובל למעלה עם ראובן ובצד ימין עם שמעון. אז זה היה מקרה שלישי. עכשיו נראה שלושה מקרים שבהם הגמרא שואלת מה הדין ונשארת בתיקו. אז מקרה ראשון, אנחנו שתי שורות מלמטה בעמוד א', השדה שמכרתי לך גובלת עם המון שדות מסביב. יש לי שדות גם בפינות, גם על הצלעות, וכשאני תיארתי לך את הנכס, אז אמרתי, אני מוכר את השדה שאני גובל איתה בפינות עם ראובן, שמעון, לוי ויהודה נניח. ולא אמרתי אף אחד שאני גובל איתו בצלעות. אז למה התכוונתי? האם התכוונתי לכל השדה שבין הפינות האלו? או שהתכוונתי לתת לך פס אלכסוני מפינה לפינה. כלומר, מכרתי לך צורה של X בין פינה ימנית למעלה ושמאלית למטה, ובין הפינה השמאלית למעלה והימנית למטה. שזה הציור החמישי ברשי. אז בזה הגמרא נשארת בתיקו. מקרה שני, שורה האחרונה בעמוד, אותו רעיון, אבל לא אמרתי לך רק מישהו שהוא ממש בפינה, אלא הגדרתי גם ממי אני גובל בפינות, וגם קצת מכל צלע. כלומר, נניח את הפינה העליונה בצד ימין, אז אמרתי לך עם מי אני גובל בפינה עצמה, ועם מי אני גובל קצת בצלע עצמה מהפינה כלפי מטה, וקצת בצלע עצמה מהפינה כלפי שמאלה. ואותו דבר גם בפינה השמאלית למטה. שזה הציור השישי ברשי. אז האם גם שם אני אומר שקניתי רק את הקו האלכסוני שבין שתי הפינות, אמנם הפעם הוא יהיה יותר עבה, כי הגדרתי קצת יותר, לא רק את הפינה עצמה, שזה הציור השביעי ברשי, האחרון, או שפה זה נחשב שהגדרתי את כל השדה. כי גם הגדרתי את הפינות וגם הגדרתי חלק מהצלעות. אז זה המקרה השני, גם בזה הגמרא תישאר בתיקו, ומקרה שלישי, יש לי שמונה שכנים מסביב לשדה. כשבכל צלע אני גובל עם שני שכנים. אנחנו בעמוד ב', הציור הראשון ברשי. בצלע העליונה, בצד ימין שלה יש לי את ראובן, בצד שמאל שלה יש לי את שמעון, אחרי זה נגד השעון, לוי יהודה, יששכר, זבולון, יוסף בנימין. וכשאני הגדרתי לך את הגבולות, אז אמרתי אותם לסירוגין. אמרתי אחד מכל צלע, כלומר ראובן, ואז דילגתי על שמעון ואמרתי את לוי מצד שמאל, ואז את יששכר מהלמטה, ואת יוסף מצד ימין. ודילגתי על שמעון, יהודה, זבולון, בנימין. אז האם מספיק שהגדרתי אחד מכל צלע, אז אני חושב כאילו הגדרתי את כל הצלעות ומכרתי הכל, כי פשוט התעצלתי מלהגדיר את כולם וחשבתי שאחד מכל צלע יספיק, או שבאמת התכוונתי למכור לך רק חצי מהשדה לסירוגין. כלומר, איך נעשה את זה? נחלק את השדה כמו פיצה לשמונה משולשים, הציור הראשון ברשי בעמוד ב', ואתה תקבל ארבע משולשים לסירוגין. כלומר, את המשולש ליד ראובן, המשולש ליד לוי, ליד יששכר וליד יוסף. אז גם בזה הגמרא נשארת בתיקו. ועכשיו הגענו למקרה האחרון. אנחנו עכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב'. אני אמרתי שאני מוכר לך שדה, והגדרתי שלוש צלעות, אבל לא את הצלע הרביעית. כלומר, הגדרתי את ימין, שמאל ולמטה, ולא את הלמעלה, שזה מזרח. אז בזה יש מחלוקת משולשת. שמואל אומר, ברור שהתכוונתי כאן לכל השדה, והכל שלך. רב אומר, הכל שלך חוץ מהתלם העליון, כלומר, מה שבצלע שאותה לא הגדרתי. ורב אסי אומר, שהכל לא שלך חוץ מהתלמים שליד הצלעות שהגדרתי. כלומר, אתה תקבל בצורה של חטא הפוכה את התלם שליד הצלע השמאלית, הלמטה ובצד ימין. אז זה המחלוקת ביניהם, ורב הבא לפסוק הלכה. עכשיו נראה שתי גרסאות במה רב אמר. מה שברור במה שהוא אמר זה שהוא לא מסכים עם רב אסי. הגמרא עצמה תדגיש את זה בסוף, בערך קצת מתחת לחצי של העמוד. כלומר, ברור שהוא קיבל את כל השדה, השאלה היא רק האם הוא פוסק כמו שמואל שהוא קיבל הכל ממש, או כמו רב שהוא קיבל הכל חוץ מהתלם שליד הצלע העליונה שאותה לא הגדרתי. עכשיו רב מכניס פה עוד שני קריטריונים שהם ישפיעו עלינו לומר שהשני כן קנה את הכל. מה שני הקריטריונים? אז דבר ראשון, אם התלם העליון הוא מובלע בתוך התלם הימני והשמאלי, שזה הציור השני ברשי בעמוד ב', החלק הימני של הציור. כלומר, אם אני עכשיו עומד בתלם העליון עם הגב שלי אל השדה עצמה, אם אני אסתכל ימינה ושמאלה, אני לא אראה את השכנים, אלא אני אראה את הקצה העליון של התלם של הצלע הימנית ואת הקצה העליון של התלם של הצלע השמאלית. אז זה סיבה לומר שהקונה קנה גם את התלם העליון שבצלע שאותה לא הגדרתי, כי הוא מובלע בתוך שאר התלמים של השדה. אז זה קריטריון ראשון. קריטריון שני, אם אותו תלם עליון הוא לא חשוב, כלומר שאין בו שורה של דקלים וגם אין בו גידול של 9 קבין, אז מן הסתם הוא נספח לשדה והתכוונתי למכור אותו יחד עם כל השדה. אם יש לו חשיבות בפני עצמה, אז כנראה שלא התכוונתי למכור אותו יחד עם כל השדה. אז זה שני הקריטריונים. האם הוא מובלע או לא? אם הוא מובלע זה סיבה לומר שקנה הכל, אם לא זה סיבה לומר שהוא לא קנה את אותו תלם. וקריטריון שני, האם זה חשוב? אם זה חשוב אז הוא לא קנה, אם זה לא חשוב אז הוא קנה גם אותו. אבל יש שתי גרסאות במה יחס בין שני הקריטריונים. כלומר, מה שברור לנו, נקפוץ רגע לקצת אחרי חצי העמוד, איפה שכתוב שם אינן מתרוויו, שאם יש את שני הקריטריונים, כלומר, אם הוא גם מובלע והוא גם תלם לא חשוב, אז ברור שהוא קנה אותו יחד עם כל השדה, ולהפך, אם הוא גם לא מובלע וגם יש לו חשיבות בפני עצמו, אז ברור שהוא לא קנה אותו. רק יש שתי גרסאות מה קורה אם יש רק קריטריון אחד. כלומר, מצד אחד הוא מובלע, אבל מצד שני הוא חשוב, או להפך, הוא לא מובלע, אבל הוא גם לא חשוב. אז האם קנה או לא? אז גרסה הראשונה ברבה בשורה השביעית של עמוד ב' אומרת שבשביל לקנות צריך או קריטריון א' או קריטריון ב', כלומר מספיק שיש אחד מהקריטריונים אלו, אז הוא קנה את הכל גם את אותו התלם. גרסה שנייה, איקה דאמרי, בערך בשליש העמוד אומרת שבשביל לקנות צריך את שני התנאים, שהוא גם יהיה מובלע וגם יהיה לא חשוב. ואנחנו קצת אחרי אמצע עמוד, איפה שאמרנו מקודם שם אינה מתרוויו, אז הגמרא מסכמת את מה שאמרנו עכשיו, כלומר את שתי הגרסאות בדעת רבה, ובסוף היא אומרת, כיוון שיש שתי גרסאות, איתמר לה להי גיסה ואיתמר לה להי גיסה, אז מה עושים בפועל? עושים שודה דדייני. כלומר, הדיינים החליטו בכל מקרה לגופו, לפי איך שנראה להם, יש מחלוקת ראשונים, האם הכוונה היא שהם מחליטים סתם, או שהולכים לפי נטיית ליבם. בכל אופן, אין פה הכרעה הלכתית, מה עושים כשיש רק אחד מהקריטריונים, והגענו לשורה 11 מתחתית עמוד ב', כל טוב.